الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי. יום רביעי, י' בשבט תשפ"א, מסכת ברכות, דף למד ג'. אם מסכת ברכות מכילה בתוכה סמך דלת דפים, סייעת הדשמיה, הרי שהיום הזה, בסייעת הדשמיה ענקית, אנחנו מתחילים ללמוד את חציה השני של מסכת ברכות. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו קולחיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, וגם בתדר 102.5 FM, קולחי מיוזיק. גם בתדר הזה אנחנו משמיעים את כל התורה בדפינו היומי. זוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. בכל בוקר בסייעת הדשמיה, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. ידוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב, כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם איכות קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם, רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי יקותי אל יהודה, בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למד ב' במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש במה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד? והתשובה, לך רד מגדולתך, כי כל גדולתך לא הייתה אלא בשביל ישראל. שאלה שנייה, מדוע לא רצה משה שיעשה הוא השם גוי גדול? והתשובה, כי אם כיסא של ג' רגליים שהם אהבות אינו עומד, קל וחומר שלא יעמוד כיסא עם רגל אחת. שאלה שלישית, מניין לומדים שיש לסדר שבחו של מקום ואחר כך להתפלל? והתשובה, ממשה דכתיבה התחנן אל השם, ואחר כך אתה אכילותה להראות את גודלך. שאלה רביעית, מה יותר גדול, תפילה או מעשים טובים? ביקשנו הוכחה, התשובה היא תפילה, שרי משה היו בו מעשים טובים ולא נענה אלא בתפילה. שאלה חמישית, האם עיון תפילה דבר טוב הוא? התשובה, אם מעיין שתענה בקשתו דבר רע הוא, ואם מעיין לכוון בתפילתו דבר טוב הוא. והשאלה האחרונה על דף למד ב', מניין שיש לשעות שעה אחת קודם התפילה, ואיך הייתה נעשית מלאכתן של חסידים? והתשובה, דכתיב אשרי יושבי ביתך, ומתוך שהיו חסידים, מלאכתם נעשית ותורתן משתמר. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף למד ב' במסכת ברכות, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, י' בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ג' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים, חסידים הראשונים היו שוין שעה אחת. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף למד עמוד ב', חסידים הראשונים היו שוין שעה אחת קודם התפילה, במקום שבאו להתפלל ורק אחר כך היו מתפללים. מבארת הגמרא את מקור ההנהגה הזו, שואלת הגמרא מנה הנימילים, איכן למדנו דברים אילו שראוי לשעות קודם התפילה? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, דבר זה למדנו ממה דאמר קרא בתהילים פי דלת, אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. הפסוק מדבר על בית המקדש ואומר, אשרי לאילו שיזכו להיות מיושבי בית המקדש ויהללוך שם לעולם. כלומר, בתחילה אשרי יושבי ביתך ואחר כך יהללוך, וישיבה מתפרשת מלשון שיהוי, שבתחילה צריך לשעות ורק אחר כך ראוי להללו ולהתפלל לפניו. ומביאה עכשיו הגמרא שצריך לשעות גם לאחר התפילה. ואמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך לשעות שעה אחת לאחר תפילתו במקום התפילה. שנאמר בתהילים קופמם, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, כלומר, בתחילה מודים לשמוע ואחר כך יושבים לפניו, הרי שלאחר ההודעה לשמוע צריך לשבת ולשעות לפניו. וטעם השיעה לאחר התפילה, כותב הרמב"ם בהלכות תפילה, פרק ד' הלכת את זין, כדי שלא תהיה התפילה נראית עליו כמו מסוי שממהר לצאת ממנה. והדין הזה נאמר לכל אדם ולא רק לחסידים. וזהו הטעם, אומר המאירי, לאמירת מזמור עלינו לשבח לאחר התפילה. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יהושע בן לוי, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שישעה שעה אחת קודם תפילתו ושעה אחת לאחר תפילתו. מבארת הברייתא קודם תפילתו מניין שצריך לשעות, שנאמר אשרי יושבי ואיתך ואחר כך עוד יעללו חסלה. ולאחר תפילתו מניין שצריך לשעות, דכתיב אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, שלאחר ההודעה צריך לשבת ולשעות לפניו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין השהייה קודם ואחר התפילה של חסידים הראשונים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, החסידים הראשונים היו שועין שעה אחת קודם התפילה ואחר כך היו מתפללים שעה אחת, והיו חוזרים ושועין שעה אחת לאחר התפילה. וכאן לגבי חסידים הראשונים, הכוונה לשעות שלימות כמבואר מהמשך הברייתא, שהיו שועים כל יום 9 שעות בעסק התפילה. שואלת הברייתא, וכי מאחר שהיו שועין ועוסקים 9 שעות בכל יום בתפילה, שבכל אחת משלושת התפילות היו שועים ועוסקים במשך 3 שעות, אם כן תורתן איך משתמרת, איך הייתה משתמרת בליבם, וכן מלאכתן איך הייתה נעשית לצורך פרנסתם, והרי נשאר להם רק זמן מועט בכל יום לעסוק בהם. ושיבה הברייתא למתוך שחסידים הם, במידת החסידות עניינה, שלא יסתפק האדם בעשיית מה שציווה הקדוש ברוך הוא במפורש, אלא יראה ממצוות התורה לאן חפצו של הקדוש ברוך הוא נוטה, ועל פי זה ירחיב ויוסיף בהם במידת האפשר, כאמור במסילת ישרים. אז מתוך שחסידים הם, מסייע הקדוש ברוך הוא בידם ותורתם משתמרת בתוך ליבם, שלא שוכחים את תלמודם וכן מלאכתן מתברכת, והם צריכים לעסוק בה הרבה. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק בדף למד עמוד ב' לעיל, העומד בתפילה אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר רב יוסף, לא שנו שאפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אלא למלכי ישראל, שהמתפלל לא נכנס לסכנה במה שאינו משיב להם. אבל למלכי עקום, עובדי עבודה זרה, שאם לא ישיב להם יש לחשוש שיהרגו, הוא פוסק מתפילתו ומישיב להם מפני פיקוח הנפש. ופוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן קוף ד' סעיף ה', שמי שפסק מתפילתו מחמת מלך עקום, אם שעה בהפסקו כדי לגמור את כל התפילה חוזר לראש, אם שעה פחות מכך. בי"ג ברכות אמצעיות חוזר לתחילת הברכה שהפסיק בה, בג' הברכות הראשונות חוזר לראש, בג' ברכות אחרונות חוזר לרצי, מפני שג' ראשונות וכן ג' אחרונות נחשבות ברכה אחת. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב יוסף, מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יוסף, שנינו בברייתא מתפלל 18 וראה אנס, אדם שעלול להרוג בא כנגדו, או שראה קרון עגלה בא כנגדו ועלול לפגוע בו, לא יהיה מפסיק מתפילתו מיד אלא מקצר בתפילתו ועולה. הרי שגם בשעת הסכנה אסור לו להפסיק מתפילתו, אלא עליו לקצרה, ולא כדברי רב יוסף שלמלכי עקום יפסיק מתפילתו. תרץ את הגמרא לא קשיא, הברייתא מדברת באופן דאפשר לו לקצר בתפילתו, לפני שיבוא עליו האנס או הקרון, כגון שעומד כבר בסוף התפילה שיספיק לגמור את התפילה בקצרה לפני שיבוא, ולכן הדין הוא שיקצר, ואם לאו, אבל אם לא יועיל לו שיקצר, כגון שעומד בתחילת התפילה ואף אם יקצר לא יספיק לגומרה, הדין הוא שפוסק מתפילתו, ובאופן זה אמר רבי יוסף את דבריו. ויהיה הגמרא מעשה בעניין האיסור להפסיק באמצע התפילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מעשה בחסיד אחד, וכל מקום שנאמר מעשה בחסיד אחד, הכוונה או לרבי יהודה בן בבא או לרבי יהודה ברבי אילאי, כאמור בגמרא במסכת בבא קמא בדף ק"ג עמוד ב'. מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא אליו שר אחד באמצע תפילתו ונתן לו השר שלום, והחסיד לא החזיר לו שלום. המתין לו השר עד שסיים את תפילתו. לאחר שסיים תפילתו אמר לו השר, ריקה, והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, וכן כתיב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ונלמד מזה שצריך להישמר מן הסכנה. ולמרות שהפסוקים מדברים משכחת מעמד הר סיני ואיסור עבודה זרה, מכל מקום מפסוקים אלו למידים גם מצווה על שמירת הנפש מסכנה. כמו שמצינו במסכת שבועות דף למדווה עמוד א', שמהפסוק ישמר לך ושמור נפשך, למדו את האיסור של מקלל את עצמו. ואם כן, אומר השר לאותו חסיד, כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? הרי אם הייתי חותך את ראשך בסייף, בחרב, מי היה תובע את דמך מידי, ונמצא שבזה שלא החזרת לי שלום, הכנסת את עצמך לידי סכנה. אמר לו אותו חסיד, אמתן לי עד שהפייסך בדברים, שאומר לך דברי ריצוי. כלומר, אמתן ואל תמהר לחרוץ את דיני. מיד כשהפייסך בדברים, תראה שאין לך לחוס עליי. אמר לו החסיד, אילו אתה היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובאותה שעה בא לשם חברך ונתן לך שלום, האם היית מחזיר לו שלום? אמר לו השר, לאו, לא הייתי מחזיר לו שלום. הוסיף החסיד ושאל, ואם היית מחזיר לו שלום, מה היו עושים לך? אמר לו השר, היו חותכים את ראשי בסייף בחרב כעונש על הזלזול במלך. אמר לו החסיד, ולא הדברים הם קל וחומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם? שהיום הוא כאן ומחר בקבר, כך היית צריך להיזהר בכבודו ולא להחזיר שלום לאדם אחר בעת שאתה עומד לפניו. אני שהייתי עומד עכשיו בתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה שהייתי צריך להיזהר בכבודו, ולכן לא החזרתי לך שלום. מיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. שואל התז, מה ענה החסיד על עיקר שאלת השר, איך הכניס את עצמו לסכנת נפשות ועבר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מסביר התז שדרך השרים לא היה להרוג מיד בלא דין, אלא בתחילה לשאול למה הוא עושה כך ורק אחר כך לחייבו מיתה. ועל זה שמח אותו חסיד שיוכל לפייס אותו בדברים ולומר שלא עשה כן בדרך מרידה. בדבר זה רמז החסיד לשר באומרו, המתן לי עד שהפייסך בדברים, כלומר, הרי חוק השררה להמתין ולא להרוג מיד, ולכן שמחתי שהפייסך ולא חששתי משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת ברכות ליל בדף למד עמוד ב', פרק ששמו אין עומדין, אפילו נחש כרוך על הקיבו לא יפסיק מתפילתו. מביאה הגמרא חילוק בין נחש לעקרב בעניין הזה. אמר רב ששת, לא שנו, לא נשנה שאסור להפסיק, אלא לגבי נחש שאינו מוכן ועומד כל כך לשוך ולהזיק. והכוונה היא באותם מקומות שמצויים נחשים ורגילים בבתים, ופעמים רבות נקרחים לאדם ואין מזיקים. ובספר הנר כתב בשם רב ניסים, שדרך הנחש לשוך בפעם הראשונה שמגיע לאדם, וכיוון שכבר נקרח עליו ולא נשכו, שוב אינו נושך. כותב הקובץ שיעורים במסכת פסחים, שאף שבמיעוט פעמים הנחש נושך, אבל שלוחי מצווה אינם ניזוקים במקום שאינו מצוי ההזק, ולכן אין לו לחשוש שהנחש יישך ואסור להפסיק בתפילתו. אז אומר רב ששת, לא שנו, לא נשנה שאסור להפסיק אלא לגבי נחש. אבל אם הגיע אליו עקרב, פוסק מתפילתו ונוטלו מרגלו ומרחיקו, כיוון שעקרב מוכן ועומד יותר לעקוץ בכל שעה. הירושלמי מפרש את טעם הדבר, משום שהעקרב עוקץ וחוזר ועוקץ. למדנו מדברי רב ששת שהנחש שונה מן העקרב, ואין דרכו לשוך כל כך. מקשה הגמרא לחילוק הזה, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, מי שראו אותו שנפל לגוב של עריות, בור של עריות, גוב זה בור בארמית, מכל מקום אין מעידים עליו שמת כדי להתיר את אשתו להינשא לאחר, מפני שיתכן שהעריות לא היו רעבים ולא אכלו אותו. אבל אם נפל אדם לחפירה שהיא מלאה נחשים, וכן אם נפל לחפירה שהיא מלאה עקרבים, מעידין עליו שמת, כיוון שוודאי הרגוע הנחשים או הקרבים, הנה מוכח, שגם הנחש דרכו להזיק בכל שעה, כיצד אמר רב ששת שאין דרך הנחש להזיק כל כך. תרץ את הגמרא, שאין יתם שונה הדבר שם בברייתא, דאגב יצצה, מזיקי, מתוך הדוחק שדחק אותם כאשר נפל עליהם, הם בוודאי מזיקים לו ונושכים אותו, אבל בדרך כלל אינו עומד ומוכן להזיק כל כך. מביאה הגמרא סכנה נוספת שיש לאדם להפסיק מתפילתו מחמתה. אמר רבי יצחק, היה עומד ומתפלל וראה שברים כנגדו, פוסק מתפילתו כיוון שהשור מסוכן לנגוח. מוכיח רבי יצחק את דבריו מברייתא, דתני רב הושעיה, כך שנה רב הושעיה בברייתא, מרחיקין מתרחקין משור תם, שלא הורגל לנגוח בני אדם 50 אמה, כיוון שאין סכנתו גדולה כל כך, ומשור מועד שכבר נגח 3 פעמים מתרחקים כמלוא עיניו, עד שאינו רואה אותו. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת מעניין סכנת השור, תנא משמי דרבי מאיר, שנינו בברייתא משמו של רבי מאיר, ריש תורה בדיקולה, גם כשראשו של השור הוא בתוך הסל של תבן שתולים לו על צווארו, כלומר, אף כשהשור טרוד באכילה, סליק לאגרה תעלה לגג ושדי דרגה מתותח, וזרוק את הסולה מתחתיך כדי שלא יוכל השור לעלות אליך, כלומר, ייזהר ממנו הרבה, כיוון שסכנתו מרובה, ואין הכוונה כפשוטו שצריך לעלות לגג, אלא הכוונה שצריך להיזהר ממנו הרבה. וערת הגמרא אמר שמואל, אני מי לדברים אלו אינם אלא בשור שחור שהוא מסוכן יותר, וביומי ניסן, רק בימי ניסן כשהארץ מלאה דשאים לאחר כל ימי החורף שלא היו דשאים, מפני שבימים אלה השטן מרקד לו בין קרניו, כלומר שמתוך שהארץ נתמלה דשאים, הוא שמח ונכנס בו יצר הרע והוא נוגח. היסוד יוסף כותב שגאוותו של השור הוא בקרניו, ולכן השטן מוצא מקום לעצמו במקום הגאווה. מתוך שדיברה הגמרא מסכנת הנחשים, מביאה מעשה מעניין זה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. מעשה במקום אחד שהיה שם ערוד, בעל חיים הבא מן הנחש והצב, והוא מסוכן מאוד. כשנזקקים הנחש והצב זה עם זה, יוצא משני מרוד, אומר רשי על פי הגמרא במסכת חולין דף קכ"ז. אז במקום הזה שהיה שם מרוד, הוא היה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרב חנינה בן דוסה שיש שם מרוד שמזיק. אמר להם רב חנינה בן דוסה, הראו לי את חורו של הערוד שהוא יוצא משם. הראו את חורו. נתן רב חנינה בן דוסה את עקבו על פי החור, ויצא הערוד ונשכו לרב חנינה בן דוסה, ומת אותו הערוד. ואילו רב חנינה בן דוסה לא ניזוק כלל. רשי מביא בשם הירושלמי, שכשהערוד נושך לאדם, אם האדם מגיע ראשון למים, האדם חי והערוד מת. ואם הערוד מגיע ראשון למים, מת האדם והערוד חי. ונעשה נס לרב חנינה בן דוסה שנבקע מעיין מתחת לעקיבו, ועל ידי זה הוא ניצול והרוד מת. שואל המהרש"א איך הכניס רב חנינא בן דוסא את עצמו לסכנה כזו, והוא מתרץ שבירושלמי הובא מעשה זה בשינוי. שרב חנינא בן דוסא לא עשה זאת בכוונה, אלא היה עומד בתפילה, ובא הרוד והקישו ולא הפסיק בתפילתו. ומצאו את הרוד מת. אומר הגר"א הטעם שרש"י הביא את דברי הירושלמי, שמי שקודם להגיע למעיין הוא חי והשני מת, כי היה קשה לרש"י, למה מבואר בברייתא, שנחשך הרוד את רבי חנינא. הרי די בכך שמת אותו הרוד, ולמה היה צריך גם שישוך אותו הרוד בתחילה? לכן מביא רש"י דברי הירושלמי, שעיקר מיתת הרוד הייתה על ידי שנשך אותו, ועשה הקדוש ברוך הוא נס להחיות את רבי חנינא, וברא מעיין תחת הקיבו ומת הנחש. אבל בלא שנשכו לא היה מת, כי לא עשה הקדוש ברוך הוא נס להמית את הרוד, אלא להחיות את רבי חנינא. ספר את הגמרא נטלו רב חנינא בן דוסא להרוד המת על כתפו, והביאו לבית המדרש להראות לתלמידים, וכך אמר להם, ראו בניי, אין הרוד ממית את האדם בנשיכתו, אלא החטא הוא שממית אותו. שכאשר אין לאדם חטא, גם נשיכת הרוד אינה יכולה להרוג אותו, כמו שהיה אצל רב חנינא בן דוסא. ואם האדם מת מנשיכת הרוד, אין זה אלא מחמת חטאו. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, ואוי לו להרוד שפגע בו רב חנינא בן דוסא. כוונתם לומר, אוי לאדם שיש בו אבונות כשפוגע בו הרוד, ואוי להרוד כשפוגע בו אדם נקי ללא חטא. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד ג' עמוד א'. משנתנו מבארת באילו מקומות מוסיפים את ההזכרות שבתפילת 18. אומרת המשנה, מזכירין גבורות גשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם, שהוא שבח גבורתו של הקדוש ברוך הוא, המוריד גשמים, וקרא לה תנא גבורות גשמים, מפני שהגשמים יורדים בגבורה, אומרת הגמרא בתחילת מסכת תענית. והמאירי מפרש שפעמים רבות בא הגשם שלא בזמנו מחמת השגחת השם על ישראל, והרי זה מגבורות השם. אז מזכירים גבורות גשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים. ושאלה ותן טל ומטר שהוא בקשה על הגשמים בברכת השנים, בברכת מברך השנים. והתנא נקט במשיב הרוח לשון הזכרה, כיוון שאינו בקשה אלא הזכרה ושבח. ותן טל ומטר נקט לשון שאלה, כיוון שהוא בקשה. ומזכירים הבדלה, אתה חוננתנו במוצאי שבת ויום טוב בברכת חונן הדעת, זוהי דעת תנא קמא. מביאה המשנה תנאים שנחלקו על תנא קמא לגבי מקום הזכרת ההבדלה. רבי עקיבא אומר, אומרה את ההבדלה ברכה רביעית בפני עצמה, לאחר הקל הקדוש, וקודם חונן הדעת, אומר ברכה נוספת בפני עצמה להבדלה, ואינו כוללה בברכה אחרת. רבי אליעזר אומר, מזכיר את ההבדלה בברכת ההודעה, בברכת מודים. רבי עקיבא ורבי אליעזר סברו שאין מקומה של הבדלה בתוך ברכות אמצעיות, שאין בקשת הצרכים, כיוון שעיקרה אינה בקשה אל השבחו של מקום, שיבדיל בין קודש לחול. ומכל מקום סבר רבי עקיבא, שכיוון שעניינה דומה לברכת חונן הדעת, כמו מבואר בגמרא בסמוך, קבעו לה ברכה בפני עצמה בסמוך לברכת חונן הדעת. רבי אליעזר סבר שיש לכוללה בתוך ברכת ההודעה, כיוון שהיא שייכת להודעה שיש בה הודעה על שנתן לנו את השבת, ועל שנתן לנו דעת להבדיל בין קודש לחול. אבל תנא קמא סבר שכיוון שיש בה גם בקשה על הימים הבאים, לכן אפשר לכוללה בברכת חונן הדעת. ואינה אומרה ברכה בפני עצמה. זוהי המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא בכל אזכרה ואזכרה, מדוע היא נתקנה דווקא בברכה שנזכרה במשנה. והרירת הגמרא מה ששנינו מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, מה הייתה, מהו הטעם שקבעו את הזכרת גבורות גשמים בתחיית המתים? והיה פשוט לגמרא שהזכרת גשמים מקומה דווקא באחת משלוש ראשונות או שלוש אחרונות שהן שבח, ולא באחת מהאמצעיות שהן בקשה. בשבעה הגמרא אמר רב יוסף, מתוך שירידת הגשמים שכולה ערכה שווה כתחיית המתים, שגם הגשמים נותנים חיים שהרי על ידיהם צומחת התבואה. לפיכך קבעו אנשי כנסת הגדולה בברכת תחיית המתים. מבררת עוד הגמרא מה ששנינו ושאלה בברכת השנים, מה היא טעמה, מהו הטעם שקבעו את בקשת הגשמים בברכת השנים? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, מתוך שהיא פרנסה, שהגשמים נצרכים בשביל פרנסת האדם ומאכלו, לפיכך קבעו אנשי כנסת הגדולה בברכת פרנסה, שברכת השנים עניינה שהשנה ותבואתה יתברכו, ונסבה ונתפרנס מהן. מוסיפה הגמרא ומבררת מה ששנינו שמזכירים הבדלה בחונן הדעת, מה היא טעמה, מהו הטעם שקבעו את הזכרת ההבדלה בחונן הדעת? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, מתוך שההבדלה היא חוכמה, שמי שהוא חכם יודע להבדיל בין קודש לחול ובין תמל את האור, לכן קבעו בברכת חוכמה, שכל הברכה היא מעניין החוכמה והדעת. ורבנן אמרי, רבנן אמרו, טעם אחר להזכרת ההבדלה בחונן הדעת, שמתוך שהיא הזכרה של חול, שמבדילים בה בין קדושת יום השבת, שיצא לימי החול הנכנסים, לפיכך קבעו בברכת חול, כלומר, בברכה הראשונה מהברכות האמצעיות, שהן בקשת רחמים ונאמרות רק בחול. וקבעו אותה מיד בברכה הראשונה, מפני שזריזין מקדימים למצוות, אומר השיטה המקובצת. מתוך שדיברה הגמרא מעניין ברכת חונן הדעת שהיא ברכה הראשונה של חול, מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין הזה. אמר רבי עמי, גדולה דעה, והדעה אמורה כאן עניינה שלימות הדעת שאפשר להשיג על ידה את האמונה בהשם, ועל ידי כך ישיג את הדרך לעובדו כראוי בכוונה הראויה, אומר הרשב"א. אם כן, אמר רבי עמי, גדולה דעה שניתנה נקבעה בתחילת ברכה של חול, כלומר, בברכה הראשונה של הברכות האמצעיות שנאמרות רק בחול, כלומר, לרוב חשיבותה קבעו את הבקשה עליה בתחילת הבקשות. והרשב"א פירש שהדעה היא חשובה ונצרכת גם לכל שאר הבקשות, שאם לא תשיג את אמיתת השם ודרכיו, אינו יודע מי הוא מבקש את צרכיו, ולכן נקבעה הבקשה עליה בתחילת הבקשות. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי עמי בעניין מעלת הדעה, ואמר רבי עמי, גדולה דעה שניתנה שנכתבה בין שתי אותיות, בין שתי אזכרות של שמות השם. שמות השם נקראים גם אותיות, כמו אותות, על דרך מה שנאמר במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד א', שהקדוש ברוך הוא אות מופלא וניכר בצבא שלו. כך אומר רש"י במסכת סנהדרין דף צדי ב'. אם כן, גדולה דעה שניתנה שנכתבה בין שתי אותיות, בין שתי אזכרות של שמות השם, שנאמר בתפילת חנה בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ג', אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. המילה דעות נכתבה בין שתי שמות של השם. בעניין הפסוק וביורו, לאחר שילדה חנה את שמואל, הודתה להשם והתפללה עליו, ובתחילה אמרה דברי שבח בגדולת השם, ואמרה נגד בעלי הגאווה, אל תרבו לדבר דברי גאווה, אבל יצא מפיכם דברי חוזק, כי השם הוא אל, היודע כל מה שבלבבכם, ולפניו נמנים כל מעשי בני אדם. וכוונת המאמר שעל ידי הדעה יודעים ומשיגים את אמיתת השם ומצוותיו, שהרי היא נתונה בתוך שמותיו יתברך, ולכן היא חשובה. כך מסביר הרשב"א. מוסיף רבי עמי, וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר בספר ישעיה פרק זך פסוק י"א, כי לא עם בינותו, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יכוננו. תלה הכתוב את הטעם שלא ירחם הקדוש ברוך הוא עליהם, כיוון שאין בהם בינה, הרי שאין לרחם על מי שאין בו בינה ודעת. שהרי אנחנו מצווים במידת הרחמנות ממה שנאמר והלכת בדרכיו, ודרשו רחמים, מהו רחום אף אתה רחום. וכיוון שהקדוש ברוך הוא אינו מרחם על אדם שאין בו דעה, גם אנחנו מצווים ללכת בדרכיו ולא לרחם עליו. לפירוש הפסוק שם בספר ישעיה, כי בפסוקים הקודמים נאמר שכאשר ישובו בני ישראל אל השם, אז העירה בצורה של אויבי ישראל תהיה שממה. ובפסוק הזה מוסיף הנביא שכאשר יתייבשו שורשם של האויבים, כלומר כאשר תכלה זכותם יישברו מעליהם, ועם חלש כנשים יוכלו להדליק אותם ולהשחיתם. והטעם לכך כי לגוי הזה אין בינה לדעת שכל ממשלתו היא מעת השם, ולכן לא ירחם עליו ולא יחון אותו השם העושה והיוצר אותו. ויהיה הגמרא דבר נוסף הנכתב בין שתי אותיות. אמר רבי אלעזר, גדול בית המקדש שניתן שנכתב בין שתי אותיות, בין שני אזכרות של שמות השם. שנאמר בספר שמות פרק ט"ו פסוק י"ז, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. המילה מקדש נכתבה בין שני שמות השם. ויהיה הגמרא מאמר נוסף במעלת הדעה. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, הרי זה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ומנין שכן הדעה ניתנה בין שתי אותיות, וכן המקדש ניתן בין שתי אותיות, הרי ששווה מעלת הדעה למעלת המקדש, ולכן מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כלומר, על ידי הדעה יכול אדם להשיג ולהבין מעצמו את כל מה שהיה אפשר להשיג בזמן שבית המקדש היה קיים. מצורת המקדש וממורי הדעה שהיו שם, אומר הרשב"א. והתורת חיים כותב שתכלית בית המקדש היא השראת השכינה בעולם, ואדם שיש בו דעה, ועל ידי זה נדבק בהשם ובתורתו, השכינה שורה עליו. התבהר לגבי הדעה והמקדש שדבר הנכתב בין שני שמות יש בו חשיבות. מקשה על כך רב אחא, מת כפלה, רב אחא קרחינה, מקשה לרבי אלעזר. אלא מעתה שאמרת שדבר שנכתב בין שני שמות יש בו חשיבות, לפי זה עלינו לומר גם שגדולה נקמה, שאף היא ניתנה בין שתי אותיות, שנאמר בתהילים צדי ד', אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. דוד המלך מבקש מהשם שהוא אל נקמות, שהוא בעל יכולת לנקום, שיתגלה בנקמותיו וינקה מן הרשעים. והאם אפשר לומר שנקמה היא חשובה? כלומר, דעה ומקדש הם דברים גדולים ונעלים, אבל מידת הנקמה אף שאפשר להשתמש בה לטובה, מדוע היא נחשבת גדולה ונעלית? אמר להשיב רבי אלעזר לרב אחא, קרחינה, אין, אכן, במילתא מי הגדולה היא, במקום שהיא נצרכת בו, על כל פנים היא גדולה. כלומר, אכן המידה הכללית של נקמה אינה גדולה, אבל הפסוק הזה עוסק במקום שהיא נצרכת בו, ובאופן זה היא גדולה. מסיים את הגמרא, ואיינו דאמר אולה, זה מה שאמר אולה, שתי נקמות הללו, אל נקמות השם ואל נקמות הופיע, למה? כלומר, למה כפל הכתוב והזכיר פעמיים נקמות? מבאר אולה, נקמה אחת היא לטובה לתת גמול לישראל, ונקמה אחת היא לרעה להינקה מן הגויים. ואיכן מצינו שתי נקמות הללו? נקמה לטובה מצינו דכתיב בספר דברים פרק ל"ג פסוק ב' לגבי מעמד הר סיני, ויאמר השם מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, מימינו אשדת למו. כשמשה רבינו בא לברך את ישראל, הקדים תחילה בשבח הקדוש ברוך הוא שישרה שכינתו על ישראל ואמר, השם נתגלה לישראל בהר סיני לתת להם את התורה, ואורו זרח עליהם מהר סעיר מארץ אדום, והופיע מהר פרן ארץ ישמעאל, ובא יחד עם קצת מרבבות מלאכי קודש. יד ימינו נתן להם את התורה שנקראת אש דת, ובמסכת עבודה זרה בדף בית עמוד בית דרשו חז"ל את הפסוק הזה, שבתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לבני עשיו, היושבים בהר סעיר, ולבני ישמעאל היושבים בהר פרן. כיוון שלא קיבלו את התורה, נסתלק מהם ובא לבני ישראל לתת להם את התורה. אם כן, אומרת פה הגמרא שמהפסוק הזה למדים שהקדוש ברוך הוא הפקיר את ממונם של הגויים כשלא רצו לקבל את התורה ונתנו לישראל. שהופיע הוא מלשון גילוי שהקדוש ברוך הוא גילה והפקיר את ממון הגויים, כגון היושבים בהר פרן, לישראל. שאם שור של ישראל נגח שור של גוי, פטורה ישראל מלשלם לגוי. כאמור במסכת בבא קמא דף ל"ח עמוד א', כך מסביר רש"י. וכיוון שגם אצל הנקמה שבפסוק אל נקמות הופיע נאמר לשון הופעה, למדים מכך שהכוונה היא שהפקיר הקדוש ברוך הוא את ממון הגויים לישראל. וזוהי הנקמה לטובה שיש בה שכר לישראל. נקמה לרעה מצינו, דכתיב אל נקמות השם אל נקמות הופיע. והנקמה הראשונה שבפסוק זה היינו נקמה לרעה מן הגויים שלא קיבלו את התורה. הרי למדנו שהנקמה האמורה בפסוק הזה בין שתי האותיות, היא במקום הצריך לנקמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת הנקמה, אומר הבדלה בכונן הדעת. רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה. רב לזר אומר, בהודעה. מבארת הגמרא איך ייתכן שנחלקו התנאים מאיכן אומרים את ההבדלה בתפילה, והרי אנשי כנסת הגדולה הם שתיקנו אותה. אמר לי רב שמן ברבא לרבי יוחנן מיך דיירי, אנשי כנסת הגדולה שהם עזרא ובית דינו, כפי שאומר הרמב״ם, בית דינו של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה, והם חגי, זכריה ומלאכי, דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, ונחמיה בן חחליה ומרדכי וזרובבל, והרבה חכמים ממהם, ומספר כולם היה 120 זקנים. אז אנשי כנסת הגדולה הם שתיקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות, קידוש של שבת ויום טוב והבדלות, הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס. ואם כן, איך זה נראה? איכן תקון? נראה איכן תקנו את ההבדלה. כלומר, איך נחלקו בזה התנאים? הרי היו יכולים לראות איכן רגילים לאומרם מזמן אנשי כנסת הגדולה. מתרץ את הגמרא, אמר לי רבי יוחנן, בתחילה כבאו אנשי כנסת הגדולה בתפילה לבדה. לפי שכשעלו מבבל בימי עזרא, היו דחוקים בממון ולא רצו להצריכם לקנות יין. ולמרות שלגבי מצוות קידוש מצינו שאפשר לקדש גם על הפת, והרי ודאי היה להם פת בשביל לחיות, מכל מקום לא תקנו להבדיל על הפת, מפני שההבדלה לא נתקנה במקום של חיוב סעודה. רק קידוש שנתקן במקום של חיוב סעודה, שחייבים לאכול סעודה בשבת, אמרו שאפשר לקדש על הפת. ולכן, לגבי קידוש תקנו מתחילה לאומרו גם על הכוס, ולא רק בתפילה. אף שהיו עניים, כיוון שמי שלא היה לו יין היה יכול לקדש על הפת. אומרת הגמרא, ואחר כך כששירו העם והיה בידם לקנות יין, כבאו החכמים על הכוס ועקרו אותם מהתפילה. והטעם שעקרו את ההבדלה מן התפילה, מפני שבאותה שעה היה עיקר החיוב לאומרה על הכוס. ואם יאמרו גם בתפילה, יבואו לסמוך על ההבדלה שבתפילה. ובאותו הזמן שכחו איכן תקנוע אנשי כנסת הגדולה בתפילה. אחר כך כששוב ענו, נעשו עניים, בימי יוונים, חזרו החכמים וכבאוה בתפילה. לאחר שנהיו עניים, כבאוה בתפילה לעולם, ואפילו אם יעשירו, כדי שלא תהיה ברכת הבדלה עוברת מהתפילה לכוס ולהפך. מסביר המהרש"א. אבל כיוון ששכחו איכן תקנוע בתחילה בתפילה, נחלקו התנאים איכן יאמרו. מסיים רבי יוחנן, ואף כשחזרו ועניו, נהיו עניים פעם נוספת וכבאו החכמים בתפילה, הם אמרו עוד שאף על פי כן המבדיל בתפילה צריך שיבדיל גם על הכוס, אם יש באפשרותו לקנות יין, שבאותה שעה לא עקרו לגמרי את דין ההבדלה על הכוס, אלא אמרו רק שאם אין באפשרותו לקנות יין, די בהבדלה בתפילה, אבל אם יש לו אפשרות צריך להבדיל גם על הכוס. מביאה הגמרא אמורה נוסף שאמר כן בשם רבי יוחנן, נתמר נמי נאמר גם כן בבית המדרש, אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות. בתחילה כבאו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, השאירו העם לקנות יין, כבאו החכמים על הכוס, חזרו העם וענו, נהיו עניים, כבאו החכמים בתפילה, והם אמרו עוד שהמבדיל בתפילה צריך שיבדיל גם על הכוס. מביאה הגמרא מוראים נוספים שאמרו שצריך להבדיל גם על הכוס. איתמר נמי וכן נאמר בבית המדרש, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אמרו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל גם על הכוס. דנה הגמרא בדין הזה שמלבד ההבדלה בתפילה צריך להבדיל גם על הכוס. אמר רבא, ומותבינה נשמעתין והקשינו על שמועתנו זו, שנינו בברייתא טעה ולא הזכיר גבורות גשמים, טעה ולא הזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בתחיית המתים, וכן אם טעה ולא הזכיר שאלה ותן טל ומטר בברכת השנים, מחזירים אותו, מצריכים אותו לחזור ולהתפלל, ואילו אם טעה ולא אמר הבדלה בחונן הדעת, אין מחזירים אותו, מפני שעדיין הוא יכול לאומרה את ההבדלה על הכוס, ואם אין לו כוס להבדיל עליו, אז הוא צריך לחזור ולהתפלל, אומר הרשב"א. משמע מהלשון יכול לאומרה, שכך כוונת הברייתא, אם ירצה שלא לחזור ולהתפלל, רשאי, מפני שיכול לומר את ההבדלה על הכוס ולצאת בכך ידי חובת הבדלה. משמע מכך, שאם יבדיל בתפילה וכבר יצא ידי חובתו, אינו צריך לחזור ולהבדיל על הכוס, אם כן קשה, כיצד אמרנו שהמבדיל בתפילה צריך להבדיל על הכוס. תרץ את הגמרא לא תימה אל תאמר בלשון הברייתא מפני שיכול לאומרה על הכוס, שמשמע שאינו חייב לאומרה על הכוס. אלא אימה אמור כך, מפני שאומרה על הכוס, שהוא חייב לאומרה על הכוס ולכן לא יחזור ויתפלל כששכח לאומרה בתפילה. ויהיה הגמרא שמועה נוספת בשם רבי יוחנן שצריך להבדיל גם על הכוס. איתמר נמי וכן אמר בבית המדרש, אמר רבי בנימין בר יפת, שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידון. ואמרי לה ויש שומרים ששאל רבי שמעון בן יעקב דמנצור את רבי יוחנן. ומוסיף רבי בנימין בר יפת ואנה שמעית, ואני שמעתי ששאל אותו את השאלה הבאה. המבדיל בתפילה צריך שיבדיל גם על הכוס או לא? ואמר לי, ישיב לו רבי יוחנן, צריך שיבדיל גם על הכוס. דנה הגמרא באופן הפוך, שיבדיל בתחילה רק על הכוס, האם צריך להבדיל גם בתפילה? איבא אלו, הסתפקו בני הישיבה. המבדיל על הכוס קודם שיבדיל בתפילה, מה הוא שיבדיל אחר כך גם בתפילה? האם כיוון שכבר יבדיל על הכוס, אין צריך להבדיל שוב בתפילה, או לא? פושטת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, יש ללמוד דין זה בקל וחומר מהבדלה בתפילה. ומה הבדלה בתפילה דעיקר תקנת היא, שהיא עיקר התקנה, שכן התקנה האחרונה הייתה שלעולם צריך להבדיל בתפילה, וגם אם יעשירו, ואילו על הכוס אין צריך להבדיל, אלא אם יש לו יין. ומכל מקום אמרי, אמרו חכמים, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל גם על הכוס. אם כן, המבדיל בתחילה רק על הכוס, דלאו עיקר תקנת היא, שאינה עיקר התקנה, לא כל שכן שהוא צריך להבדיל אחר כך גם בתפילה ולקיים את עיקר התקנה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין ההבדלה בתפילה ועל הכוס. תני רבי אחא אריכא, והוא רב אחא בר פפא, כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת דף קוף יהודה א', וקרוי אריכא על שם שהיה גבוה. תני רב אחא אריכא, כמי דרב חיננה, שנה ברייתא לפני רב חיננה, המבדיל בתפילה בלבד משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס בלבד. מפני שההבדלה בתפילה היא עיקר התקנה, כמבואר לעיל. ואם יבדיל בזו ובזו, הן בתפילה והן על הכוס, ינוחו לו ברכות על ראשו. ברכת המבדיל לכבוד שבת, ובשבת נאמר ויברך אלוקים את יום השביעי, והניזר בברכת המבדיל ומכבד את השבת כראוי, ינוחו עליו ברכות שבת גם בששת ימי החול. כך אומר המהרש"א. מקשה הגמרא, גוף הקשיא, הברייתא הזו סותרת את עצמה. אמרת, בתחילת הברייתא נאמר המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, על מה מוכח מזה? תפילה לחוד הסגי, די בהבדלה בתפילה בלבד, ולא יצריכו אותו להבדיל גם על הכוס. והדרתני, ואחר כך שנה התנה, אם יבדיל בזו ובזו, ינוחו לו ברכות על ראשו, ויש להקשות, כיוון דנפיק לבחדה, כיוון שכבר יצא ידי חובת הבדלה באחת מהן בתפילה, איפטר, הרי נפטר מחובת הבדלה, ואם כן, כאשר הוא מבדיל אחר כך שוב על הכוס, הביא הרי אי ברכה שאינה צריכה, ברכה שאינה מחויבת. ואמר רב, ואיתם אבי יש אומרים, שרש לקיש אמר זאת, ואמרי לה ובני הישיבה אמרו אותה כך, רבי יוחנן ורש לקיש דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר משום האיסור שנאמר בספר שמות פרק כ' פסוק ז', לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. ותוספות במסכת ראש שנה בדף למד ג' עמוד א', דיבור המתחיל, הכותבים, שאיסור אמירת ברכה שאינה צריכה אינה אלה מדרבנן, והפסוק הזה שהביאה הגמרא זה אסמכתא בלבד, מכיוון שמהפסוק הזה לומדים את האיסור להישבע לשווא, ולא על מי שמזכיר שם שמיים לבטלה. אז איך שנינו שכשחוזר ומבדיל גם על הכוס ינוחו לו ברכות על ראשו? תרץ את הגמרא אלא אימה אחי, אלא אמור כך בלשון הברייתא, אם יבדיל בזו ולא יבדיל בזו, ינוחו לו ברכות על ראשו. ולפי הברייתא הזו לא צריך להבדיל גם על הכוס. אז אצלנו בסוגיה אנחנו לא מוצאים ברייתא שסוברת שצריך להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס, אלא הדעה הזו נאמרה בשם המוראים. אבל במסכת פסחים בדף קופהי עמוד ב' הוכיחה הגמרא מברייתא, שהמבדיל בתפילה צריך להבדיל גם על הכוס. אומרת הגמרא שנינו בברייתא להיל שמי שלא יבדיל בתפילה יבדיל על הכוס. הגמרא דנה באופן שטעה עוד ואכל קודם שיבדיל על הכוס. באי מיני שאל ממנו רב חיסדא מרב ששת, אם טעה אדם בזו בתפילה ובזו על הכוס, דהיינו ששכח להבדיל בשעת התפילה ואחר כך אכל או שתה קודם שיבדיל על הכוס, מהו, מה דינו? האם די לו שיבדיל עכשיו על הכוס? או שמא כיוון שטעה בשתיהן, לא די לו בהבדלה על הכוס וצריך גם לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה. יש מחלוקת המוראים במסכת פסחים בדף קופה ועמוד ב', ואדם שטעה קודם שיבדיל, האם רשאי להבדיל אחר כך? לדעת רבה, טעם מבדיל, כלומר גם הטועם קודם הבדלה יכול עדיין להבדיל. ולו רב יוסף אמר, טעם אינו מבדיל. ונפסקה שם הלכה כרבה. אם כן, שאלת רב חיסדא היא רק כשיטת רבה, מפני שלפי רב יוסף, כיוון שכבר אינו יכול להבדיל על הכוס, ודאי צריך לחזור ולהתפלל. שהרי כל מה שאמרו שאם לא יבדיל בתפילה, אינו חוזר ומתפלל, זה רק משום שיבדיל על הכוס, אבל אדם זה כבר אינו יכול להבדיל על הכוס. אומרת הגמרא, אמר להישיב רב ששת לרב חיסדא, אם טעה בזו ובזו, חוזר לראש, חוזר לתחילת סדר ההבדלות, דהיינו עליו לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה, ואחר כך להבדיל על הכוס. ואף על פי שעדיין יכול להבדיל על הכוס גם לאחר שטעם, כשיטת רבה שהובאה במסכת פסחים. מכל מקום, כיוון שתה הן בתפילה והן על הכוס, כנסו אותו לחזור ולהבדיל בתפילה. כך הסברם של תלמידי רבינו יונה. דנה הגמרא בדף למד ג' עמוד ב' להלכה, האם המבדיל בתפילה צריך להבדיל גם על הכוס. אמר לרבינה לרבה הלכת המאי, מהי ההלכה, האם המבדיל בתפילה צריך להבדיל גם על הכוס או לא? כלומר, לדעת רבי יוחנן המבדיל בתפילה צריך להבדיל על הכוס, ואילו את הברייתא שהובאה לעיל פרשה הגמרא, שכוונתה שאין להבדיל בשניהם. ולכן מסתפק רבינה, מהי ההלכה? אמר לי, אומר לו רבה לרבינה, דין ההבדלה הוא כקידוש, כמו בקידוש. מה קידוש? כשם שלגבי קידוש, אף על גב דמקדש בצלוטה, שמקדש בתפילה, בברכה האמצעית, מכל מקום הדין הוא שמקדש גם הכסה על הכוס. גם לגבי הבדלה, אף הבדלה נמי, הדין הוא שאף על גב דמבדיל בצלוטה, למרות שהוא מבדיל בתפילה, מכל מקום מבדיל, הכסה מבדיל גם על הכוס. ונשאלת השאלה, מדוע בקידוש היה הדין קבוע מתחילה שצריך לקדש הן בתפילה והן על הכוס, ואילו לגבי הבדלה, הייתה תקנה בתחילה להבדיל רק בתפילה, ואחר כך כשישירו הייתה תקנה להבדיל רק על הכוס, ורק לאחר מכן תקנו להבדיל לכתחילה בשניהם. מבאר הצלח שלגבי קידוש נדרש הדבר מן הכתוב שצריך לקדש על היין. כמו שנאמר במסכת פסחים בדף קובב, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. וגם לדעת תוספות שם, שדרשה זו אינה אלא אסמכתא, מכל מקום לדעתם לגבי הבדלה לא מצינו אפילו אסמכתא. ולכן לגבי קידוש הייתה תקנה מתחילה לקדש על היין. ומה שיש קידוש גם בתפילה מלבד הקידוש על הכוס, אין זו תקנה מיוחדת לקדש גם בתפילה. אלא כיוון שהתקינו בתפילת שבת שבע ברכות, התקינו שתהיה הברכה האמצעית מעניין קדושת השבת, במקום הברכות האמצעיות של חול. אבל אין תקנה זו מצד דין קידוש. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, רבי אליעזר אומר, אומרים את ההבדלה במוצאי שבת בהודעה בברכת מודים, ולא כדעת חכמים שאומרים את ההבדלה בחונן הדעת, ולא כדעת רבי עקיבא שאומרה ברכה רביעית בפני עצמה. גם במוצאי שבת שחל ביום טוב, יש לומר הבדלה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, אבל כיוון שבתפילת יום טוב אין אומרים ברכת חונן הדעת, דנה הגמרא איכן אומרים את ההבדלה. הסוגיה שלפנינו עם הסוגיות העמומות ורבו בה הקשיים, וגם הגרסאות והביורים. אנחנו לומדים את זה על פי הגרסה שלפנינו והסברו של רשי, כפי שמופיע בספרי האחרונים. אומרת הגמרא, רבי זירא ורכיב חמרה, רבי זירא היה רוכב על החמור, אבא קשקיל ואזיל רבי חייא בר אבין בתרי, היה רבי חייא בר אבין מהלך אחריו. אמר לרבי זירא לרבי חייא בר אבין, ודאי דאמרית ומשמי דרבי יוחנן, האם אמת הדבר שאתם אומרים משמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי אליעזר, שאומרים את ההבדלה בהודעה, ביום טוב שחל להיות מיד לאחר השבת, שכיוון שאין אומרים ביום טוב ברכת חונן הדעת, ואי אפשר לקיים את דעת חכמים, שהלכה כמותם שאומרים הבדלה בחונן הדעת, לכן אומרים את ההבדלה בברכת ההודעה, וכדעת רבי אליעזר בכל מוצאי שבת. אמר להישיב לו רב חייא בר אבין לרבי זירא, אין, אכן, כך אמר רבי יוחנן, שבמוצאי שבת שחל ביום טוב יש לעשות כרבי אליעזר. הקשה רבי זירא לשונו של רבי חייא בר אבין, הלכה מכלל דפליגי, מהלשון שאמרת הלכה כרבי אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת, משמע שיש בזה מחלוקת וצריך להכריע שההלכה כרבי אליעזר, אבל הרי אין בזה מחלוקת, אלא לדעת כולם אומרים את ההבדלה בהודעה. מקשה הגמרא על רבי זירא שאמר שאין בזה מחלוקת ולא פליגי, וכי אין בזה מחלוקת והפליגי רבנן, והרי נחלקו חכמים במשנתנו על דברי רבי אליעזר, ולדעתם אין אומרים את ההבדלה בהודעה. ועכשיו סברה הגמרא שחכמים חלקו על רבי אליעזר גם במוצאי שבת שחל ביום טוב, ולעולם אין לומר את ההבדלה בהודעה, אלא יאמרו אותה בברכה האמצעית במקום בחונן הדעת, כמו שמביאה הגמרא לקמן את הנוסח שתקנו רב שמואל ההבדלה בברכה האמצעית. מתרצת הגמרא, אימר דפליגי רבנן, אם יש לך לומר שנחלקו חכמים על רבי אליעזר, זהו בשאר ימות השנה, כשחל מוצאי שבת בחול, שכיוון שאומרים בתפילה ברכת חונן הדעת, לכן אמרו חכמים שיאמרו בה את ההבדלה ולא בהודעה. אבל ביום טוב שחל להיות אחר השבת, שאין אומרים חונן הדעת, מי פליגי? וכי הם נחלקו על רבי אליעזר, הרי מסתבר שהם מודים לו. שהרי טעמם של חכמים לומר הבדלה בחונן הדעת, מפני שההבדלה היא חוכמה, לכן תקנו אותה בברכת חוכמה, או מפני שההבדלה היא חול, ולכן תקנו אותה בברכת חול. כמבואר לעיל בדף למד ג' עמוד א', אבל במוצאי שבת שחל ביום טוב, שלא שייך את הטעמים הללו, שהרי אין אומרים חונן הדעת, יש לומר, שמודים חכמים לרבי אליעזר לאומרה בהודעה, שהרי עיקר ההבדלה היא הודעה להבדלה. ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רבי זירא שאין בזה מחלוקת. איך אומר רבי זירא שאין בזה מחלוקת, והפליג רבי עקיבא? הרי חולק רבי עקיבא במשנתנו על רבי אליעזר וסבר, שאומרים את ההבדלה, ברכה רביעית בפני עצמה, ושיטתו הרי שייכת, גם במוצאי שבת שחל להיות ביום טוב. וכיוון שכך חולק רבי עקיבא, אז הוא צריך רב חייא ברבין לומר שההלכה כרבי אליעזר ולא כרבי עקיבא. מתרץ את הגמרא, עתו כל השנה כולם יבדינן כרבי עקיבא? בכל השנה כולה, בכל מוצאי שבת שחל בחול, אנחנו עושים כרבי עקיבא לומר את ההבדלה ברכה רביעית בפני עצמה? דאשת נייקו ונאב התכוותי? שעכשיו יש צד לומר שנקום ונעשה כמותו? ולשם כך צריך להשמיע לנו שאין הלכה כמותו? הרי זה אינו כן. גם בכל מוצאי שבת אין הלכה כרבי עקיבא, ואם כן גם במוצאי שבת שחל להיות ביום טוב, אין צורך לומר שאין הלכה כמותו. ומוסיפה הגמרא לבאר מדוע הדבר פשוט שאין הלכה כרבי עקיבא גם במוצאי שבת שחל ביום טוב. שכן כל השנה כולה מוצאי שבת שחל בחול, מה איתם הלא עבדינן כרבי עקיבא? מהו הטעם שאיננו עושים כרבי עקיבא? הלא הטעם הוא משום דאנשי כנסת הגדולה, תם נסרי תקון, 19 לא תקון, תקנו 18 ברכות ולא תקנו 19 ברכות. כלומר שאין להוסיף ברכה מיוחדת להבדלה, ואם כן הכנה מגם כאן במוצאי שבת שחל ביום טוב. שב תקון, 7 ברכות תקנו אנשי כנסת הגדולה ביום טוב, אבל תמני לא תקון, 8 ברכות לא תקנו. ולכן ודאי שאף במוצאי שבת שחל ביום טוב אין לעשות כרבי עקיבא, ולהוסיף ברכה מיוחדת להבדלה. וכיוון שאין בזה הבדל בין כל השנה ליום טוב, ולעולם שיטת רבי עקיבא דחויה היא מן ההלכה, לכן דחר רבי זירא את הלשון הלכה כרבי אליעזר, כיוון שאין לפרש הכוונה בלשון הזו לומר שאין הלכה כרבי עקיבא. לאחר שביארה הגמרא את תמיית רבי זירא, היא מביאה את תשובתו של רב חייא בר אבין. אמר לי רב חייא בר אבין לרבי זירא, אכן חכמים לא נחלקו על רבי אליעזר, ומכל מקום אמרתי בלשון הלכה, משום שיש דעה סוברת שלאו הלכה איתמר אלא מתין איתמר. לא נאמרה שמועה זו בלשון הלכה כרבי אליעזר, אלא בלשון מתין כרבי אליעזר, שמתים את ההוראה כרבי אליעזר, ולכן אני נקטתי לשון הלכה כדי להשמיע שאין לומר מתין. והחילוק בין הלכה לבין מתין הוא שאם נאמרה השמועה בלשון הלכה כרבי אליעזר, הרי זו הלכה ברורה ומורים כן ברבים. אבל אם נאמר רק מתין כרבי אליעזר, אין דורשים הלכה זו ברבים. ורק אם בא אחד לפנינו לשאול, אומרים לו לנהוג כך. והגמרא מביאה איכן מצינו שההלכה זו נאמרה בלשון מתין. די יתמר. נאמר בבית המדרש, רב יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו, בשמו של רבינו, הלכה כרבי אליעזר במוצאי שבת שחל ביום טוב. ואמרי לה ויש אמרו שמועה זו בלשון אחרת, מתין. מתים ומכריעים את ההלכה כרבי אליעזר במוצאי שבת שחל ביום טוב. וכן מורים ליחיד הבא לשאול, אבל אין זו הלכה פסוקה לדרוש זאת ברבים. רבי יוחנן אמר, מודים חכמים לרבי אליעזר לגבי מוצאי שבת שחל ביום טוב, שאומרים את ההבדלה בהודעה, ואין בזה מחלוקת כלל. ורב חייא בר אבא אמר בשמו של רבי יוחנן, נראין דברי רבי אליעזר לגבי מוצאי שבת שחל ביום טוב, אבל אין בזה הכרעה גמורה להלכה, וגם ליחיד אין מורים לעשות כן, אלא שאם עשה כן אין מחזירים אותו. מצינו אם כן שתי שיטות בדעת רבי יוחנן, האם הוא אמר לשון מודים או לשון נראין. עכשיו רבי זירא מפרש את דעתו באיזה לשון אכן אמר רבי יוחנן. כלומר, הגמרא הביאה לאל בשם רבי זירא שוודאי אי אפשר לומר בשמועתו של רבי יוחנן לשון הלכה, אבל לא התפרש בדעת רבי זירא כיצד באמת הייתה לשונו של רבי יוחנן, וכעת הגמרא מביאה את דעתו בזה. אמר רבי זירא נקוט אחוז את שיטתו דרב חייא בר אבא בידך, שהוא אמר נראין הדברים. משום דדייק וגמר שמע אתה מפום אדמר השפיר. הוא מדקדק ומקבל את השמועה מפי בעל השמועה היטב וקובע סימנים בלשון רבו שלא התחלף לו, נראין במתין או במודים. כרחבה דפומפדיטה, כמו החכם ששמו רחבה אגר בעיר פומפדיטה שהיה מדקדק מאוד בדברי רבו. דאמר רחבה אמר רבי יהודה, הר הבית, סטיו כפול היה. סטיו הכוונה להצטבא, מקום מוקבע כדי לשבת עליו. כלומר שתי הצטבאות המיועדות לישיבה היו בהר הבית בהיקף עגול סביב סביב, והיה סטיו לפנים מסטיו, הצטבע אחת הייתה מקיפה את ההצטבע האחרת. ואף על פי שבלשון המשנה נקרא סטיו זה בשם הצטבע, כך במסכת פסחים בדף י' עמוד ב' וכך במסכת סוכה בדף מ' ב' עמוד ב', וסודרין אותן על גבי הצטבע, הקפיד רחבה לומר בלשון רבו שאמר סטיו ולא אמר הצטבע. מכאן רואים שהיה מדקדק ומקבל את השמועה מפי בעל השמועה היטב, וקובע סימנים בלשון רבו שלא התחלף לו. אז הדעות שהובאו עד עכשיו נוטות לפסוק כרבי אליעזר במוצאי שבת שחל ביום טוב. אבל המחלוקת, עד כמה הוכרע כדבריו. מביאה הגמרא דעה שיש לנהוג כשיטת חכמים. אמר רב יוסף, אנא לא אי ידנה ולא אי ידנה. אני אינני יודע לא את דברי זה ולא את דברי זה. בין אלו שהכריעו כרבי אליעזר בלשון מתין או בלשון מודים, ובין אלו שאמרו שנראים דבריו. כלומר לא שמעתי את השמועות הללו, אלא רק מדבריהם דרב ושמואל ידענה, רק מדבריהם של רב ושמואל יודע אני, דתקינו לן מרגניתה בבבל, שתקנו לנו מרגלית בבבל. כלומר שתקנו לנו תקנה חביבה בעניין הבדלה במוצאי שבת שחל ביום טוב, והתקנה היא לומר בברכה האמצעית קודם שמתחיל ותיתן לנו. ומה התקינו? את הנוסח הבא, ותודיינו השם אלוקינו את משפטי צדקך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותנחילנו זמני ססון וחגי נדבה. והכוונה ליום טוב שני שנוהגים בחוץ לארץ, שחיובו אינו מן התורה, לכן הוא קרוי חגי נדבה. ותורישנו קדושת שבת, וכבוד מועד וחגיגת הרגל, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. ולאחר מכן הוא ממשיך את הברכה האמצעית, ותיתן לנו וכו'. ונשאלת השאלה, מהי התקנה המיוחדת שיש בנוסח הזה? הרי עיקר דברי רב ושמואל הם שהכריעו שהלכה כחכמים גם במוצאי שבת שחל ביום טוב, שאומרים את ההבדלה בברכה האמצעית. למה קרא לזה רבי יוסף מרגלית? מבאר עמי לידי ברכות, שהנה הטעם לומר שההלכה היא כרבי אליעזר במוצאי שבת שחל ביום טוב, מפני שאין ראוי לומר את ההבדלה בברכה האמצעית, כיוון שכל עניינה הוא קדושת יום טוב. ואם מבדיל בין קדושת שבת החמורה לקדושת יום טוב הקלה, נמצא שבאותה ברכה עצמה מדברת בקדושת יום טוב, ומזלזל בקדושת יום טוב, שהיא קלה לעומת קדושת שבת. ולכן תקנו נוסח מיוחד זה, שבו מתחילים באמירת שבחו וקדושתו של יום טוב, ותנחילנו זמני ססון וחגי נדבה, ולמרות שמזכירים גם את קדושת השבת שהיא יתירה על קדושת יום טוב, מכל מקום לעומת זאת מזכירים גם דברים שיש ביום טוב אשר אינם בשבת, כגון זמני ססון של ושמחת בחגיך, וכן כבוד מועד שההלכה היא שבגדי יום טוב צריכים להיות יותר טובים משל שבת, וכן חגיגת הרגל, קורבן חגיגה, ולכן יכולים לומר את ההבדלה הזו בברכה האמצעית שביום טוב. ולא ערוך השולחן באורח חיים סימן תף צדי א' סעיף ב' כותב שהנוסח הזה היה חביב בעיני רב יוסף עד שקראו מרגלית, מפני שבו מבואר רוממות מעלת ישראל והשבת ויום טוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד ג' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לעסוק בהלכות תפילה ומפרטת כמה דברים שאסור לאומרם בתפילה. אומרת המשנה, האומר, אדם האומר בתפילתו, על כאן ציפור יגיעו רחמך, רחום וחנון אתה, וכל כך גדולים רחמך, עד שהם מגיעים על ציפור שציווית לשלח את האם, קודם נטילת האפרוחים או הביצים. והאדם הזה אומר בתפילתו, שטעם המצווה, לשלח קודם את האם, לפני שלוקחים את האפרוחים או הביצים, ובגלל שמרחמים על האם שלא תראה בנטילת אפרוחיה וביציה ותצטער. והמשנה הזו בעצם שנויה גם במסכת מגילה בדף חפי עמוד א', ושם רש"י מפרש באופן אחר, שאומר בתפילתו, כשם שרחמך מגיעים על ציפור שציווית לשלח את האם קודם נטילת האפרוחים, כך תחוס ותרחם עלינו. עוד מופיע שם במשנה במסכת מגילה, האומר יברכוך הטובים הרי זה דרך מינות. רש"י מבאר שזהו מדרכי המינות, כיוון שאינו כולל את הרשעים בשבחו של מקום. וחכמים למדו במסכת כריתות דף עמוד ב', ממה שהחל בינה שריחה רע והיא אחת מסממני הקטורת, שרצון הקדוש ברוך הוא שיהיו כל ישראל באגודה אחת כשבאים לרצות לפניו. ממשיכה המשנה אצלנו ואומרת, וכן אדם האומר בתפילתו על הטוב שאתה עושה לנו ייזכר שמך, להלל אותך, או שכופל ואומר בברכת ההודעה, מודים מודים, וכל אלו משתקין אותו מחמת שאינו אומר כהוגן. בטעם דברי המשנה מיד תבהר הגמרא. ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שדווקא כשאומר כן בציבור משתקים אותו, אבל אם אומר כן ביחיד הרי זה דרך תחנונים ואין משתקין אותו. והתוספות לכמן בדף למדלת עמוד א', דיבור המתחיל אמר מודים, מביא את דברי הירושלמי. ויש שמדייקים מדברי התוספות שדברי הירושלמי נאמרו רק על האומר מודים מודים. ומחמת כן שנינו במשנה מודים מודים בלי וו החיבור לפני המודים הראשון, כמו ששנינו על המילים ועל טוב ייזכר שמך, כדי ללמד שמודים מודים אינו המשך לדינים הקודמים, משום שאין דינם שווה. בדינים הראשונים אסור לומר כן בין ביחיד בין בציבור, ואילו במודים מודים, האיסור לכפול הוא רק בציבור ולא ביחיד. זוהי המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בטעם האיסור להוסיף בתפילה את ההוספות שהובאו במשנה. מבררת הגמרא ביש למה המשנה מובנת במה שאמרה שאומר מודים מודים משתקין אותו, משום דמחזיק כשתי רשויות, שנראה כמי שמקבל ומודה לשתי רשויות, כלומר, שיש אלוהה אחר מלבד הקדוש ברוך הוא, ועל כן יש להשתיקו. וכן מה ששנינו שאומר על טוב, ייזכר שמך, משתקים אותו. נמי דין זה גם כן מובן, משום שמשמע מדבריו שרק על הטובה הוא מודה, ולא על הרעה. כלומר, על הטוב ייזכר שמך להללך, אבל על הרע לא נזכיר את שמך, כי אין במה להלל עליו. ואם כן, לאיזה צורך נזכיר את שמך? ותנן, שנינו במשנה לקמן ולפנון ד' עמוד א', שחייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. וכמן מסביר המהרש"א שאף פורענות הבאה לאדם ייתכן שהיא רק נראית כפורענות, אבל באמת היא טובתו, כפי שתביא הגמרא שם מעשה לגבי רבי עקיבא. אז אם כן, מובנים דברי המשנה, למה משתקים אותו? כיוון שאומר שלא כראוי, אלא מה ששנינו במשנה שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, דין זה צריך ביור, מה איתה מה? מה הטעם שמשתקים אותו? משיבה הגמרא פליגי בתרי המוראי במערבה, נחלקו בביור דין זה שני המוראים בארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה במערבה של בבל, ולכן בתלמוד הבבלי נכתב על ארץ ישראל מערבה. ומי הם שני המוראים? רב יוסי בר אבין ורב יוסי בר זבידה. אחד אמר, אחד מהם אמר שמשתקים אותו מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, שגורם קנאה בין הנבראים, כאילו רק על עופות אילו יש רחמים ולא על שאר הנבראים. אחד אמר, המורה האחר אמר, שמשתקים אותו מפני שעושה את מידותיו, את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, כמי שהם מחמת רחמים. שרי משמע מלשון תפילתו שהשם ציווה לשלח את ההם מחמת רחמיו על העופות, והאמת היא שאינן מחמת רחמים, אלא הם גזירות ללא טעם, כדי להודיע שעם ישראל הם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירות חוקותיו, גם במצוות כאלו שהשטן ואומות העולם משיבים עליהם ואומרים לישראל מה צורך יש במצווה הזו. כלומר, אמנם למצוות שילוח הכן יש טעם מצד רחמים, אך לא זו מטרת המצווה, אלא כל המצוות תכליתם, כדי להראות ולהודיע שאנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא מקיימים את רצונו, וכשם שאת המצוות שאין בהם טעם, דהיינו החוקים, אנחנו מקיימים רק משום שנצטווינו בהם את השם, ואף שהשטן ואומות העולם מקנטרים שאין בהם טעם, כך גם את המצוות שאפשר למצוא בהם טעם, אנחנו מקיימים מחמת הציווי ולא מחמת הטעם. אומר המהרש"א שאין הכוונה שכל המצוות הן גזירה, אלא שכל מצווה שלא מפורש טעמה, אין לתלותה ברחמים, אלא עלינו לקיימה מחמת שכך היא גזירת המלך. ואילו הרמב"ן והמאירי מבארים את כוונת הגמרא שמצוות שילוח הקן אינה מחמת רחמי השם על הציפור, אלא כדי להקנות לנו את מידת הרחמים. כדברי המדרש, ובראשית רבה על פרשת לך לך, שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהצוואר או מהעורף וכדומה, ולא ניתנו המצוות אלא כדי לצרף בהם את ישראל. עוד מוסיף המהרש"א, שלדעה הראשונה שהטעם הוא מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, ייתכן שבאמת טעם המצווה הזו משום רחמים, כמו מצוות צדקה שחיובה מצד מידת הרחמים. אבל על ידי שמזכיר כך בתפילתו, הוא מטיל קנאה בין הנבראים, משום שנראה בתפילתו כאילו רק עופות אלו נבראו ברחמים ולא שאר הנבראים. ובאמת כולם נבראו ברחמים, כמו שנאמר, ביום ברוא השם אלוקים, כלומר, כולם נבראו על ידי שם השם שהוא מידת הרחמים. ובתלמוד הירושלמי הובא טעם נוסף מלבד שני הטעמים שנזכרו בגמרא, שנראה כקורא תיגר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, שנראה כמי שאומר שעל כאן ציפור הגיעו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואילו עליו לא הגיעו. ויה עכשיו הגמרא מעשה בדין זה ששנינו במשנה, אהוד אינך התקמי דרבא, מעשה באדם אחד שירד כשליח ציבור בפני רבא, ושליח ציבור נקרא יורד לפני התיבה, כאמור במסכת תענית דף ט"ו, משום שמצווה להתפלל במקום נמוך, כנאמר ממעמקים קראתיך השם. כותב המגן אברהם באורח חיים, סימן צעדי סעיף קטן ג', שמשום כך נהגו לעשות מקום השליח ציבור נמוך. אז היה אדם אחד שירד כשליח ציבור בפני רבא ואמר בתפילתו, אתה חסת על כאן ציפור, כמו כן אתה חוס ורחם עלינו. אמר רבא על אותו אדם, כמה ידע היצורא מרבנן לרצוי אלמרי, כמה יודע אותו תלמיד חכם לרצות ולשבח את אדונו. ואומר המהרש"א, רבא לא ישתיקו מיד, לפי שאין כוונת המשנה שמשתקים אותו מיד באמצע תפילתו, אלא משתקים אותו לאחר התפילה, שלא יאמר כך לאבא. אמר לאביי, הקשה אביי לרבא, כיצד אתה משבח את האדם הזה והמשתקין אותו תנן? הרי שנינו במשנתנו האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, משום שמתפלל שלא כראוי וכל שכן שאין לשבחו. מבארת הגמרא, ורבא נמי, גם רבא ששיבח את אותו אדם ודאי מודה שאסור להתפלל כן, אלא לחדוד אל אביי ודבאי. הוא רצה לחדד את אביי, לעורר אותו שישיב לו על דבריו כפי שישיב. שואלים האחרונים על הסברו זה של רשי בדברי הגמרא, איזה חידוד הוא מה שידע אביי להקשות ממשנה מפורשת? ועוד קשה, כיצד טעה אותו צובה מרבנן ועשה נגד משנה מפורשת? תרץ הצלח, היה מקום לומר שהמשנה אינה עוסקת כשבא לסיים את דבריו בלשון תחינה, כן תרחם אתה עלינו. ואכן בדרך בקשה, מותר. ולכן דקדק אביי מכך שמשתקים אותו, שלכאורה מדוע נשתיקנו, הרי ייתכן שרוצה לסיים דבריו בדרך בקשה, אלא מוכח שאף כשאומר בדרך בקשה משתקים אותו. וזהו חידוד, שהרי לא נזכר במשנה, הדין הזה במפורש. אגב, המעשה הזה מביאה הגמרא מעשה נוסף באדם שהתפלל שלא כראוי. אהוד אינך התקמי דרבי חנינה, מעשה באדם אחד שירד כשליח ציבור בפני רבי חנינה ואמר בתפילתו, הקל הגדול, הגיבור והנורא והאדיר והעיזוז מלשון עוז וחוזק, והיה ראוי שיראי ממנו, החזק והאמיץ ועבדי, כלומר שמציאותו מוכרחת ולא ייתכן היעדרו כלל, והנכבד. המתין לו רבי חנינה לאותו אדם עד שסיים את תפילתו, עד הסיים, רבי חנינה לא יפסיקו באמצע כדי לא לבלבלו בתפילתו, כי סיים כאשר סיים אותו אדם את תפילתו, אמר לי, אמר רבי חנינה לאותו אדם, סיימתינו לכולי שבחי דמרח, וכי בשבחים שאוספת סיימת לומר את כל שבחי אדונך הקדוש ברוך הוא? הרי ודאי שלא ניתן לומר את כל שבחיו, ואם כן, למה לי כולה היי? למה לך להאריך ולומר את כל השבחים האלו? הרי אנן אנחנו אפילו את אניתלת דאמרינן, אילו שלושת השבחים שאנחנו אומרים בתפילתנו שהם הגדול, הגיבור והנורא, אילו דאמרינו משה רבינו באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו בתפילה, אם לא שהיה משה רבינו אומרם בתורה, כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ז', כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ולאחר מכן באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו לאומרם בנוסח התפילה, ולשון הגדול, הגיבור והנורא, נאמר בספר נחמיה כשהתפלל עזרא על חטאי העולים מגלות בבל, לא אבינן יכולים למי מרלאו, לא היינו יכולים לאומרם, ואת אמרת כולאי ואזלת, ואילו אתה הוספת ואמרת כל ריבוי שבחים אלו? הוסיף רב חנינה לבאר מדוע אין ראוי להוסיף בשבחי הקדוש ברוך הוא. משל למלך בשר ודם שהיו לו 1,000 דינרי זהב, והיו מקלסין אותו, משבחים אותו בדינרים של כסף, והלא אין זה שבח, אלא גנאי הוא לו. וכמו כן, כשמשבח את הקדוש ברוך הוא במקצת השבחים, הרי הוא גנאי, שאומר עליו רק מקצת השבחים, ועל כן אין לומר אלא את שלושת השבחים שאמר משה רבינו בתפילתו, והתקינו אנשי כנסת הגדולה לאומרם בתפילה. אומר הרשב"א בשם רבי גאון, איסור זה הוא רק בתוך נוסח התפילה, אבל בבקשות ותחנונים יכול אדם להוסיף כל מה שירצה. אומר החוכמת מנוח, מטעם זה תקנו חכמים ריבוי שבחים בברוך שאמר ובישתבח, ובברכות קריאת שמע, וכן סידר הפייטן בראש השנה ויום הכיפורים כמה מיני שבח, וכך עשה דוד המלך בספר תהילים. ומבאר הפני יהושע שבשאר תחנונים מותר להוסיף שבחים, משום שדרך הוא שאדם שרוצה מהמלך דבר מסוים, מוסיף לשבחו לפי העניין שרוצה. אבל תפילת 18 שנתקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה, והיא תפילה קבועה עם בקשות קבועות, הרי שתקנו בשלושה שבחים אלו, הגדול, הגיבור והנורא, יש די כדי לעורר את הרחמים לבקשות שבתפילה. ואם מוסיף שבחים, אלו שבחים שאינם לצורך הבקשה, אלא לשבח באלמה. וכיוון שאי אפשר לסיים את כל שבחיו, הרי זה גנאי. אבל לדעת הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א' פרק נ"ט, אין להוסיף לאדם כלל שבחים, לפי שאינו משיג בהבנתו את עומק העניין, ונמצא שמה שאצלו הוא שבח, אצל הקדוש ברוך הוא חיסרון. רק יחידים שהשיגו את עומק השבח, ישכילו לומר את השבח באופן הראוי. וזהו עניין השבחים שכתבו הנביאים. עוד מוסיף הרמב״ם במורה נבוכים ואומר, יש לדקדק במשלו של רבי חנינה שאמר שהיו לו דינרי זהב, היו מקלסים אותו בשל כסף. היינו שקלסו במין מטבעות שאין לו כלל ממנו. ומשמע שמה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אין אצלו כלל מאותו הדבר שישבחנו. אלא משהו שבח לפי דעתנו, אצל הקדוש ברוך הוא חיסרון, כפי שאמר רבי חנינה, גנאי הוא לו. ראינו שבני אדם משבחים בשבחים גופניים, האמיץ והאיזוז, ואילו הקדוש ברוך הוא שבחיו רוחניים. ולכך לא אמר רבי חנינה שהיו לו 1,000 דינרי זהב, והיו מקלסים אותו במאות, שבכך היה משמע שיש בו מאותו מין השבחים ששיבחנו הוא, ורק יש בו ריבוי מאותה השלימות. ואילו אמר שפירה ששלושה שבחים אלו, הגדול, הגיבור והנורא, הם עיקר שבחו של הקדוש ברוך הוא כמבואר במסכת יום הדף סמכתת עמוד ב', והם משולים לדינרי זהב, ואילו שאר השבחים פחותים בחשיבותם ומשולים לדינרי כסף. אמר רבי חנינה לאותו תלמיד, לאחר ששיבחת באותם שבחים חשובים המשולים לדינרי זהב, מה שאתה מוסיף ומשבח חשוב כסף לעומת הזהב, והרי זה גנאי כלפי השבחים הראשונים. ולכך אין לומר, אלא את אותם שלושה שבחים החשובים. מביאה הגמרא בשמועה נוספת בשם רבי חנינה, המאמר אינו מעניין סוגייתנו, אבל דרך הגמרא לסדר יחד מאמרים של אותו חכם, אף שאינם שייכים זה לזה. כך אומר ההליכות עולם, ויש שכתבו שבסוף המאמר להלן, ובא משל שימשיד רבי חנינה, ובכך הוא דומה למאמר הקודם. אומרת הגמרא ואמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, כל דבר הבא על האדם כגון, אם יהיה גבוה או נמוך, עני או עשיר, חכם או שוטה, לבן או שחור, אינו בא מחמת השתדלותו, אלא הכל נקבע ברצונו של הקדוש ברוך הוא חוץ מיראת שמיים. שאין מסור בידי שמיים אם יהיה האדם צדיק או רשע, לפי שהקדוש ברוך הוא מסר דבר זה בידי האדם ונתן לפניו שני דרכים והוא יבחר יראת שמיים. מוסיפים התוספות במסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב', דיבור המתחיל הכל בידי שמיים, שדברי רבי חנינה נאמרו על מידות האדם והדברים הקבועים בחייו, אבל על מהורות הבאים עליו בכל יום ויום, שנינו במסכת כתובות דף למד עמוד א', הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, קור וחום, שיכול האדם להיזהר מהם, ועוד כותבים התוספות, מה ששנינו לאיל בדף י' שחזקיה ראה ברוח הקודש, שיצאו ממנו שני בנים רשעים, היינו שראה מה שעתיד להיות על פי המזל, כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות הילוך המזלות, ולכך נחשב שהדבר אינו בידי שמיים. אבל ביד האדם לשנות את הדבר ולבחור בדרך הטוב. וכתב החתם סופר שעצם העירת שמיים ודאי יש לתלותה בידי שמיים. שהרי אחד מאלף לא מגיע לעירת שמיים לבדו ללא עזרת הקדוש ברוך הוא, כמו שמצינו שדוד המלך התפלל כמה תפילות, שיזכה לעירת שמיים. אלא שכוונת רב חנינה היא, שהבחירה אם לרצות ולהשתוקק לזכות בעירת שמיים או לא, היא בידיו של האדם. וכי לשון הפסוק בספר דברים פרק ה' פסוק חבר, מי ייתן והיה לבבכם זה להיראה אותי, והיינו, לא נאמר מי ייתן ויראו אותי, אלא שלבבם ירצה לראה אותי. וכן זה מבורש ברשי, במסכת מגילה בדף חף ה' שכתב, אותה מסורה בידי אדם, שיהיה הוא עצמו מייחין ליבו לכך, כלומר, שהעירת שמיים תלויה בבחירת האדם, היא מה שמכין ליבו לכך. אז אם כן אומר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ב', ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם לעירה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. והפסוק הזה נאמר על ידי משה רבינו בזמן שהוכיח את ישראל קודם מותו, ולאחר שהוכיח אותם על חטא העגל, ועל שרצו לחזור למצרים לאחר פטירת אהרון הכהן, אמר להם, אף על פי שעשיתם את כל זאת, עדיין הקדוש ברוך הוא אוהבכם ומרחמכם, ואינו מבקש מכם אלא עירת שמיים בלבד. ומבואר בלשון הכתוב שהשם שואל מהאדם רק עירת שמיים ועבודת השם, כיוון שרק הם תלויים בבחירת האדם ואינם בגזירת עליון. וברשי על התורה משמע שאין כוונת רבי חנינה לעירת שמיים בדווקא, אלא על כל ענייני עבודת השם שנזכרו בפסוק הזה, שכולם נמסרו בידי האדם. אבל בעין אליהו הוא מביא מהמדרש בתהילים, פרק זך, שמשה פתח באחת וסיים בהרבה, כלומר פתח בכך שהשם שואל רק יראה, וסיים שהוא שואל אף ללכת בכל מצוותיו וגומר. ביאר העין אליהו שבאמת השם שואל מאימנו רק יראה, אבל על ידי היראה נגיע לשאר המעלות המנויות בפסוק הזה, שהרי מצווה גוררת מצווה. מקשה הגמרא על הפסוק הזה, הרי מלשונו של משה רבינו, כי אם ליראה את השם אלוקיך משמע שיראת שמיים היא דבר מועט, ורק אותה השם שואל מאימך. אם כן קשה אתו יראת שמיים מילתא זוטרתאי, וכי יראת שמיים היא דבר מועט, והאמר הרי אמר רבי חנינה משום רבי שמעון בן יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גן הזהב, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר בספר ישעיה פרק למד ג' פסוק ו', יראת השם היא אוצרו. בעניין הפסוק מדבר על מפלת סנחריב, אומר הנביא לישראל שיראת השם היא אוצרם, ועל ידיה יהיו בטוחים מכל צרה ויחיו בשלום לאורך זמן, ולפי זה אוצרו הכוונה על האדם, אבל רבי חנינה דרשו שהוא אוצרו של הקדוש ברוך הוא. ודרך המלאכים לעשות אוצר מהדבר שאינו מצוי במדינתם, וכמו כן יראת שמיים שאינה בידי השם אלא בידי האדם, עושה ממנה הקדוש ברוך הוא אוצר. כך מפרש מעון הברכות בשם הגרא, אם כן מוכח שיראת שמיים אינה דבר קטן. והטעם שהגמרא הביאה תחילה דברי רבי חנינה ולא הקשתה על עצם הפסוק, שמעצם הפסוק משמע שיראת שמיים זה דבר קטן, זה משום שאת הפסוק היה ניתן לפרש על יראה טבעית שיראת העונש בלבד, וזה אכן דבר מועט. אבל מדברי רבי חנינה משמע שהפסוק עוסק ביראת שמיים שכלית שיראת הרוממות, כלומר, יראה ממעלתו וגדולתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן תמה הגמרא, כיצד ניתן לומר שיראת הרוממות היא דבר מועט? כך מסביר המהרש"א, מתרץ את הגמרא, אין, כן, לגבי משה רבינו, אכן יראת שמיים מילתא זוטרתאי. דבר מועט הוא, וכיוון שמשה ראה זאת כדבר מועט, אמר זאת בלשון, כי אם, שואל הר"ן, אמנם משה רבינו ראה זאת כדבר קטן, אבל הרי הפסוק, מה השם אלוקיך שואל מעמך נאמר לישראל, ולגביהם זה דבר גדול, אז כיצד אמר להם משה, כי אם ליראה? תרץ הר"ן, בדרשותיו, בדרוש העשירי, לאחר שמשה רבינו עמל וטרח בהשגת יראת שמיים, כבר היה נדמה בעיניו כדבר קטן, כדרך כל דבר שקשה להשיגו, שלאחר שהשיגו ומכיר במעלתו, אינו מחשיב את הטרחה שטרח בעבורו. אומר משה רבינו לישראל שאם יחשיבו ויחשקו ביראת שמיים, לא יחשב ביניהם תורח השגתה מרוב חשקם בה. ומבאר את הגמרא מדוע לגבי משה רבינו, הוא דבר מועט. דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו את אותו הכלי, אם כן דומה עליו הכלי הגדול ככלי קטן, כיוון שיש לו אפשרות לתת את הכלי. אבל אם מבקשים ממנו כלי קטן ואין לו, הרי שדומה עליו ככלי גדול, כיוון שאין לו לתת את מה שמבקשים ממנו, וכיוון שמשה רבינו זכה ליראת שמיים, היה זה עבורו כדבר קטן. שנינו במשנה אומר בתפילתו מודים מודים משתקין אותו. דנה הגמרא בדין זה שאדם הכופל את אמירת מודים, משתקים אותו. אמר רבי זירא כל האומר שמע, שמע, כלומר שכופל אמירתו כאומר מודים מודים דמי. הוא דומה למי שכופל אמירת מודים ויש להשתיקו, כיוון שנראה כמודה בשתי רשויות. מיטב היקשו בני הישיבה על דברי רבי זירא, שנינו בברייתא, הקורא את שמע וכופלה, הרי זה מגונה, ויש לדייק מכך שהכופל את שמע מגונה ודאווה, הרי הוא רק מגונה, אולם שתוקי לא משתקין עלי, אין משתיקים אותו. ואילו לדברי רבי זרע יש להשתיקו, תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים. ה, כאן בברייתא ששנינו שהכופלת שמע, הרי זה מגונה מדובר באופן, דאמר מילתא מילתא ותנילה, אומר דבר דבר וכופלו, כלומר שכל מילה שאומר חוזר וכופלה, ומשום כך אין משתקין אותו, כיוון שאינו דומה למי שמודה בשתי רשויות, אלא נראה כמתלוצץ, והרי זה מגונה. והה, כאן בדברי רבי זרע שמשתקים אותו, מדובר באופן דאמר פסוקה פסוקה ותנילה. הוא אומר פסוק פסוק וכופלו, כלומר שכל פסוק שאומר חוזר וכופלו, ובזה נראה שכופל מחמת שמודה בשתי רשויות, ומשום כך משתקים אותו. שואלת הגמרא, אמר לי, שאל רב פאפה לאביי, מדוע זה שכופל את כל הפסוק נראה כמי שמודה בשתי רשויות? ודילמה, מעיקר לא כיוון דעתי, שמה מתחילה בפעם הראשונה שקרה, לא כיוון באמירתה, ולבסוף כשחזר וקרה, כיוון דעתי, וזה הטעם שכפל את שמע, אבל לעולם הוא אינו מודה בשתי רשויות. כלומר, כיוון שאפשר לדון אותו לזכות שכפל רק מחמת שלא כיוון בפעם הראשונה, מדוע נדון אותו לכף חובה שכוונתו לשתי רשויות? ומה שרב פאפה לא שאל את השאלה הזו על מה ששנינו במשנה, מודים מודים משתקין אותו, זה משום שיש לחלק בין מודים שאין הכוונה במעכבת, ובוודאי אינו חוזר מחמת שלא כיוון בה, לבין קריאת שמע, שלמדנו לעיל בדף י"ג עמוד ב', שכוונה במעכבת. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב הבאי לרב פאפה, חברותא כלפי שמע היה מעיקה, וכי ניתן לנהוג כלפי הקדוש ברוך הוא כפי שנוהג אדם כלפי חברו ולא להיזהר בכוונת תפילתו? הרי אי לא כיוון דעתי מעיקרה, אם אינו מכוון דעתו מתחילה בפעם הראשונה שקורה, מכין עלי במרזפתא דנפחא דמכוון דעתי, יש להקותו בקורנס של נפחים, עד שיכוון דעתו, כלומר יש ללמדו לכוון. ואם ירגיל עצמו שלא לכוון, מקים אותו עד שיכוון דעתו. ונאמר בספר החסידים, אף שאסור לאדם לכפול את שמע מחמת שלא כיוון בפעם הראשונה, מכל מקום אם לא כיוון בפסוק הראשון עליו לחזור ולקורו, כיוון שהכוונה מעכבת בו, אבל יש לקורו בלחש, כדי שלא יהיה נראה כמודה בשתי רשויות. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ג' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, היה נחש או הקרב כרוך על הקיבו, האם יפסיק בתפילתו? שאלה שנייה, מדוע מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים וטל ומטר בברכת השנים וההבדלה בחונן הדת? שאלה שלישית, איך תקנו את ההבדלה? שאלה רביעית, איך מסקנת הסוגיה לעניין הבדלה במוצאי שבת שחל ביום טוב? שאלה חמישית, מדוע אומר פעמיים מודים או שאומר על הטוב יזכר שמך משתקין אותו? והשאלה האחרונה על דף למד ג', מתי האומר פעמיים שמה משתקים אותו ומתי הוא מגונה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשעה האחרונה בדף למד ג' במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. ברכות קריאת שמע עם שאר כל הברכות הארוכות בפי כל ישראל, עזרא הסופר ובית דינו תקנום, ואין אדם רשאי לפחות מהם ולא להוסיף עליהם. מדברי סופרים יש להבדיל על היין במוצאי שבת. במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב של כל השנה מבדיל בעתה חונן, אף על פי שהוא מבדיל על הכוס. אם טעה ולא יבדיל, משלים תפילתו ואינו חוזר, מפני שצריך להבדיל על הכוס. בימות הגשמים, אם לא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. ואני מילי שלא הזכיר טל, אבל אם הזכיר טל, אין מחזירים אותו. אם לא שאל מטר בימות הגשמים, אם נזכר קודם שומע תפילה, אין מחזירים אותו ושואל בשומע תפילה. אם לא נזכר עד אחר שומע תפילה, אם לא עקר רגליו, חוזר לברכת השנים, ואם עקר רגליו, חוזר לראש התפילה. אם נזדמן שיבדיל על הכוס קודם התפילה, מכל מקום צריך להבדיל בתפילה גם כן. כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמיים לשווא. והרי הוא כנשבע לשווא, אסור לענות אחריו אמן. אם נסתפק לו על איזה ברכה, אם ברך או לא, אם הוא דבר שהוא דאורייתא חוזר ומברך, ואם הוא דרבנן לא יחזור ויברך. ואיסור יש בדבר לחזור ולברך. טעה ולא יבדיל בתפילה, אינו חוזר מפני שצריך להבדיל על הכוס. ואם טעם קודם שיבדיל על הכוס, צריך לחזור ולהבדיל בתפילה. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. משנה אחת, מסכת כלאים שבסדר זרעים, פרק ב' משנה ד'. זרועה ונמלח לנוטעה. הייתה שדהו זרועה תבועה או ירק, ונמלח לנטוע בגפנים. לא יאמר עתה, ואחר כך הופך. את הגפנים תחילה ואחר כך יפוך במחרשה את הקרקע לעקור את התבועה או את הירק, אלא הופך תחילה ואחר כך נוטה הגפנים שלא יבוא לידי איסור כליים. נטועה, אם הייתה שדה הוא נטועה גפנים ונמלח לזורה תבועה, לא אומר עזרה תבועה תחילה ואחר כך השרש אעקור את שורשי הנטיות, אלא משרש תחילה את הנטיות ואחר כך זורה התבועה. אם רצה, גומה מטפחות מטפח, קוצץ את הנטיות סמוך לקרקע שכל הנמוך מטפח כאילו אינו ואין כאן יותר משום מרית עין, לאחר שגמם זורע תבואה ואחר כך משרש עוקר את שורשי הגפנים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו בסייעתא דשמיא ענקית, חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דף למד ג' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף למד ד' במסכת ברכות. ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.